שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן.
שלום סמי.
אז תשמע, לא יודע מה אתה עשית בשתיים לפנות בוקר אתמול, אבל כדרכם...
אני התוששתי מהקלאסיקו.
אוקיי, אז אני סתם ישנתי, ובזמן שישנתי, כדרכם של דברים שנעשים במחשכים, הקואליציה פרסמה עוד הצעה חדשה שמכונה מתווה ריכוך, אבל עדיין תעניק לה שליטה על מינוי נשיא בית המשפט העליון הבא ועוד שני שופטי עליון מטעמה. את שאר הצעדים להרס מערכת המשפט הם דוחים למושב הבא של הכנסת ומקווים שהפעם זה יעבור. אלא שהכוונות הרעות של הממשלה כבר הוכחו ולכן איש באופוזיציה או בקרב מתנגדי ההפיכה המשטרית ואפילו בקרב מי שתומך בפשרה, כמו למשל פרופסור ידידיה שטרן, לא קונים את מתווה הריכוך הזה שיהפוך את השופטים לפוליטיים ומטעם. דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, יסביר כמה המתווה הזה מסוכן ולאן הוא יכול לקחת אותנו.
כן, אתה יודע, בלי קשר למתווה, הקטע הזה שאת שאר הדברים נדחה לאחרי הפסח, כן. זה גם כן דברים שפחות מדברים עליהם, אבל אם זה, אנחנו חוזרים לאיזשהו דוגמה שדיברנו עליה בשיחה עם גור מגידו של אונס, אז זה כאילו שהאנס יבוא ויגיד, אני מסיים עכשיו לזה, אני אחזור שבוע הבא.
כן. אבל סגרת 10 המכות, אז כן, מכה אחת עכשיו, 9 אחרי הפסח.
כן, זה לא צריך לגרום לנו ליותר מדי, יותר מדי רווחה העניין הזה. בינתיים, גם השווקים לא אוהבים את הדר ההסכמה ואת המתווה החדש, שלא מקדם אותנו לפתרון, ובתגובה הדולר התחזק הבוקר וחצה לרגע את קו ה-3 שקלים ו-70 אגורות. הפרמיית הסיכון של ישראל נמצאת גם היא בעלייה, ולכן אנחנו נדבר עם הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס ז'בז'ינסקי, כי הוא קובע שלפי ההתנהגות השווקים, נראה שנחלש הסיכוי לפשרה בעניין הרפורמה, השוק לא מאמין לדברים הללו, והיעדר פשרה עלול להחריף את מגמת הירידה בצמיחה במשק, ואנחנו נדבר איתו.
ותוך כדי שראש הממשלה בנימין נתניהו יושב עם ראשי סיעות הקואליציה ומנסה למצוא פתרונות שיקדמו לפחות חלק מההפיכה המשטרית, הוא מקבל שיחת טלפון מנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שאומר לו, תרגיע. השיחה עסקה אמנם בכמה נושאים, איראן וכדומה, אך הדבר המרכזי הוא ההפיכה המשטרית שגרמה לנשיא ארצות הברית להציע את עזרתו בגיבוש פשרה. כן? לא רק סיוע צבאי וכלכלי, גם סיוע משפטי מציע לנו הנשיא ביידן ללמדנו לאן הגענו עד עכשיו. אז אמיר טיבון, כתב הארץ בארצות הברית לשעבר, יספר על השיחה הזו. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
היי עידו.
הפרשן המשפטי שלנו, תשמע, באישון לילה, כדרכם של דברים כנראה שנעשים במחשכים, פורסם עוד מתווה שמכונה מתווה ריכוך, שבו בעצם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מציג איזושהי הצעה של ועדה לבחירת שופטים, שתכלול 11 שופטים, עם רוב של 6 לקואליציה. 2 ראשונים שנבחרים, הם נבחרים בקולות הקואליציה, כלומר, פוליטיזציה של מערכת המשפט שנשארה ועומדת בעינה. אז למה הם קוראים לזה ריכוך?
שאלה טובה, אני חושב שזה פשוט פרסה מה שאנחנו רואים. כל פעם איזושהי הצעה אחרת שנועדה לבלבל את המתנגדים לרפורמה, או להטעות, או למשוך זמן בצורה כזו או אחרת. אנחנו לא מדברים על שום ריכוך. הרעיון הוא שהקואליציה של כל ממשלה או כל כנסת ממנה 2 שופטים ראשונים שמתפנים בבית המשפט העליון, שאגב אופרטיבית זה אומר ששני המקומות שמתפנים ממש אוטוטו באוקטובר, המקום של הנשיאה אסתר חיות והמקום של השופטת ענת ברון, ימונו על ידי הקואליציה, וכבר אגב משנים את האיזון בבית המשפט העליון לטובת שופטים שמרנים כנראה, אבל עם 2 שופטים שהם מסומנים, צבועים כשופטים פוליטיים שמונו על ידי הקואליציה. היוזמה הזאת גם כוללת את המינוי של נשיא בית המשפט העליון, שזה תפקיד מאוד חשוב, כי יש לו השפעה גם על ההרכב.
רגע, אבל נשיא בית המשפט העליון, עד עכשיו אנחנו יודעים שהוא נבחר בשיטה של הסניוריטי, הכי ותיק בבית המשפט, הוא הופך להיות הנשיא. במתווה החדש שמציע רוטמן, מי ממנה את נשיא בית המשפט העליון?
הוועדה בראשות הקואליציה להבנתי, ממנת בית המשפט.
אבל היא לא מחויבת אוטומטית ללכת להבא בתור מבחינת הוותק שלו?
להבנתי ההצעה הנוכחית מדברת גם על השתלטות על מינוי נשיא בית המשפט העליון, מה שאומר שאפשר יהיה למנות את אחד משני השופטים החדשים לתפקיד הזה, ויכול להיות שבזה גם לכבוש את הקול של נשיא בית המשפט העליון בוועדה, ובדרך הזו אפשר יהיה גם למנות בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט השלום את השופטים שהקואליציה תרצה למנות. בכל מקרה, אבל גם אם לא הייתה השתלטות הזאת על נשיא בית המשפט העליון, מספר השופטים שממונים בממוצע על ידי כל כנסת או כל ממשלה, הוא פחות או יותר שניים, לפעמים שלושה, כך שמה שאנחנו נראה זה שלמעשה כל המינויים לבית המשפט העליון ישלטו על ידי הקואליציה, גם עכשיו, אולי גם בממשלה הבאה, אנחנו לא יודעים מה תהיה אחרי הבחירות.
רגע, אבל עידו, אנחנו יודעים היום שיש חלוקה בין שמרנים לבין ליברלים, אבל השיטה החדשה תכניס עוד קטגוריה שקוראים לה הפוליטים, אלה שיבחרו בקולות הקואליציה, והם לא צריכים את העזרה של אף אחד, לא של השופטים, לא של האופוזיציה, הם פשוט מסומנים, אתה יכול להגיד, זה השופטים של הקואליציה.
חד משמעית, ואז השאלה אם אתה, כשאתה מגיע לשופט, שהוא שופט מסומן, האם אתה מאמין לו? והאם אתה מאמין שהתוצאה שלו היא תוצאה הוגנת, צודקת?
פעם השתמשת במשל מעולם הכדורגל, אז זה בעצם כמו לשים שופט של מכבי תל אביב, שועד את מכבי תל אביב בדרבי בין מכבי להפועל.
חד משמעית, חד משמעית, ככה זה גם יראה, אבל תשמע בוא, זה הרבה יותר עצוב ממה שאנחנו מדמיינים. השבוע דיברתי עם משפטן פולני שחווה את הדבר הזה בדיוק בפולין, הרי זה בדיוק מה שקורה שם, למעלה מ-3,000 שופטים מתוך 10,000 במערכת המשפט הפולנית, הם שופטים צבועים, כולם יודעים את זה. עכשיו איך זה עובד, וזה יכול לעבוד גם אצלנו, כי גם בית המשפט העליון לפעמים שופטים דנים בתיקים בדן יחיד, וזה יהיה שופט פוליטי, למשל כשאתה מביא לבית המשפט העליון הערכת מעצר לתקופה ממושכת, אז אתה מגיע לשופט יחיד, כשאתה מבקש להרער על נושא של קבלת חומרי חקירה במשפט, מה שעורכי הדין של נתניהו עשה כמה וכמה פעמים, והגיעו לשופט דן יחיד, זה היה שופט אלרון במקרה שלהם, תאר לך שהם מגיעים לשופט פלוני שמונה על ידי קואליציית נתניהו. עכשיו זה אפשרי, איך זה קורה בפולין למשל? מספר לי משפטן פולני שכשהמשטרה רוצה לעצור מישהו לתקופה ארוכה והיא יודעת שיש שופט שמונה על ידי הקואליציה והוא מתאים מבחינה אידיאולוגית להאריך את המעצר הזה, אז פשוט מתכננים את המעצר במועד שבו במקרה אותו שופט יושב בתורנות מעצרים, וככה יוצא שהחשוד מובא לפני השופט הזה בזמן הנכון, והשופט הזה שלא אוהב אנשים עם צבע מסוים, דואג לזה שתהיה לו תקופת מעצר של 3 חודשים במקום תקופת מעצר של שבוע. ככה זה עובד, וככה כן, זה יהיה.
אבל אם אנחנו מסתכלים גם על המוטיבציות שמאחורי כל הדברים האלה, כולנו כבר הבנו שאחת המוטיבציות זה התיק של נתניהו, המשפט שמתנהל נגדו, את השופטים שלו כבר לא יחליפו, אבל אחרי שינתן פסק דין, אם הוא לא יהיה לרוחו, הוא ודאי יפנה להרכאה הבאה, לבית משפט העליון, ואז השופטים שהוא ממנה עכשיו, שני השופטים הללו, הם אלה שישפטו בערעור שלו?
קודם כל, אין מניעה עקרונית שזה יקרה. לא ראיתי שום אמירה לגבי ניגוד העניינים, כי הרי לכאורה נתניהו אמור להימנע מלהיות מעורב במינוי השופטים. אז כאילו לא חייבים, לא, הם חייבים לאופוזיציה, אבל למה אתה הולך כל כך רחוק?
הוא אישית לא ימנה, אבל חבריו.
נכון, אבל למה אתה הולך כל כך רחוק? אנחנו לא מדברים רק על הערעור במשפט נתניהו של המדינה, אם הוא יזוכה או שלא, או אם הוא יורשה. יש גם החלטות בדרך שלפעמים מגיעות לבית המשפט העליון, כמו שכבר ראינו. הרי חלקים במשפט נתניהו עוד לא התחילו בכלל. תיק 2000, התיק של השיחות בין נתניהו לנוני מוזס, עוד לא הגיע. כשהתיק הזה יגיע, יצוצו כל מיני סוגיות ובעיות, ירצו לבחון את הראיות, יבקשו עוד מידע, ויכול להיות שהשופטים יחליטו החלטות שלא מקובלות על עורכי הדין של נתניהו, והם ירצו לפנות להשיג על ההחלטות האלה לבית המשפט העליון, ואם זה יהיה אחרי אוקטובר, בהחלט ייתכן שהבקשות האלה ייפלו לשופט שמונה על ידי הקואליציה, בהחלט אפשרי.
שיריב לוין השיק את הרפורמה הזו, את אותה הפיכה משטרית, ברביעי בינואר 2023, אז באמת הוא בא עם חבילה מאוד מאוד קטלנית, ואני חושב שזה אחד הדברים שבאמת גם גרמו למחאה הזאת להיות כל כך משמעותית וגדולה ואפקטיבית, וכרגע נראה שהולכים על דרך אחרת, איזה מין שיטת סלמי, שאומרים טוב, את כל שאר הדברים אנחנו דוחים למושב הבא של הכנסת, אבל עכשיו אנחנו מעבירים רק את העניין הזה, את התיקון בוועדה לבחירת שופטים, ויכול להיות שהם הפיקו לקחים והגיעו למסקנה שאם יעשו את זה בדרך הזו, זה יהיה יותר קל לעבור את זה בבגץ. והשאלה, אם הדבר הזה, ואני שומע כבר פרשנויות שאומרות שנתניהו ולוין בחרו עכשיו במתווה הזה שרוטמן מנסה לקדם, בידיעה או בערכה שאת זה בגץ לא יוכל לפסול. האומנם?
אני מתקשה לראות איך בגץ מאשר שינוי כזה. במיוחד לאור העובדה שהשינוי הזה הוא כבר גישה אחרת לגמרי מכל הדברים שדיברו עליהם עד היום בוועדת החוקה. זה פתרון אחר, יצירתי, אין אותו אגב בשום מקום בעולם. אתה יודע, עד עכשיו ניסו לשכנע אותנו שהשיטה הישראלית של מינוי שופטים היא החריגה, כי שופטים ממנים שופטים, שזה לא נכון, ושמנסים למצוא כאן איזה תיקון שיהפוך אותנו לדומים למקומות אחרים בעולם. אז במקום זה קיבלנו את האנדרוגינוס הזה, שאין אותו באמת בשום מקום בעולם. אני לא רואה איך זה, איך הדבר הזה צולח את בג"ץ.
תסביר לנו את הבסיס המשפטי ש... יביא לפסילה של החלופה האחרונה הזאת על ידי בגץ. מה הם יגידו? על איזה חוק זה לא, כן. זה לא תקף? מה לא סביר פה?
בגלל שמדובר בתוכנית חדשה, אם מתכוונים להביא אותה תוך זמן מאוד מהיר, בגץ יוכל לפסול את זה אפילו לא בנימוקים מהותיים, חוקתיים.
אלא פרוצדורה?
בדיוק, על פרוצדורה, על זה שהרעיון הזה לא נבחן מספיק לעומק, לא הושווה למקומות אחרים, קשה, או לפחות בינתיים, לא דיברו על ה... לא עשו אנליזה אמיתית של המבנה הזה, וכמה הוא דומה או שונה למה ש...
אגב, זה לא לגמרי מדויק, יכולה לבוא הקואליציה ולהגיד, אנחנו כבר 3 חודשים מנסים לחסל את הוועדה לבחירת שופטים, זה לא חדש?
לא, זה לא מעניין את בגץ, מה שהתבחבשת בוועדה.
לא, כלומר, הרעיון של בוא נחליש את הוועדה לבחירת שופטים, בוא נשתלט בעצם על הוועדה לבחירת שופטים, ונחליש את מערכת המשפט, הוא לא חדש, הוא 3 חודשים נמצא על השולחן.
אבל בסוף הם צריכים לשקול את ההצעה שיש לפניהם, ואם זה המצאה לחלוטין מוזרה, הם יכולים לבוא ולהגיד, לא עשיתם עבודה יסודית.
לא, אני מנסה רגע לעזור לבגץ.
אתה רוצה לעזור לבגץ?
אני מנסה רגע לעזור לבגץ, ואם בגץ יבוא ויגיד, בוא, זה רעיון חדש, לא שמענו על הדבר הזה מעולם, יכולה לבוא הקואליציה ולהגיד, חבר'ה, אנחנו כבר 3 חודשים מתעסקים בזה.
כן. טוב.
אני כן רוצה לומר משהו על שיטת הסלמי, כמו שאתם קוראים לזה. תראו, מכל היוזמות, ויש המון, המון חקיקה שנדחפת או נעצרת ומקודם, זה לב העניין. ההשתלטות על אופן בחירת השופטים, אופן מינוי השופטים, זה לב ליבו של השינוי המשטרי שרוצים לכונן. אם משווים את זה למדינות האחרות שבהם זה נעשה, אנחנו בעצם עוברים עכשיו מהשיטה ההונגרית לשיטה הפולנית, כי בהונגריה שינו את החוקה, שינו את בתי המשפט, השתלטו על התקשורת. בפולין, אי אפשר היה לשנות את החוקה, החוקה הפולנית היא משוריינת, קשה מאוד לשנות אותה, אבל הספיק שינוי השופטים, כדי לבסס את המעמד של מפלגת ימין קיצוניים עם תפיסות שמרניות לא ליברליות לתקופה מאוד מאוד ארוכה עם השפעה מאוד מאוד קשה. זה כל מה שעשו שם, זה לב המהלך. אז אם זה סלמי, זה סלמי, הוא כנראה עשוי מחזיר והוא ממש לא קשר.
לא, גם זה, וזה גם חתיכות מאוד גדולות. בסך הכל כשהם באו עם ה... אתה יודע, זה לא סלמי דק.
ומובילים את זה בעיקר אנשים דתיים, שזה בכלל בעיה.
כן, העניין הוא שבסופו של דבר החבילה המקורית הייתה חבילה שהייתה בהם גם חגורה, גם שלייקס, גם מעיל וגם כובע וגם מטריה. שכל אחד מהדברים היו יכולים להגיע לאותה תוצאה והם רצו את כולם ביחד, לפחות הכניסו את כולם ביחד, אולי בשביל להוציא אחד או שניים אחרי זה מהעסק כאיזים שאפשר לוותר עליהם. בסך הכל, תקן אותי אם אני טועה, כי אינני משפטן, ברגע שאתה שולט בבית המשפט העליון, אתה יכול לעשות כמעט כל דבר. נניח.
זה בדיוק העניין. ברגע שהשתלטת על מערכת המשפט, זה כבר לא משנה כל כך מה כתוב בחוק, כי אתה ממנה את השופט שהולך לפרש את החוק כמו שאתה רוצה. זה בעצם מה שעומד לקרות כשאתה מדבר על מינוי קואליציוני של השופטים, מינוי של שופטים צבועים כדעתך, אתה תעשה את הסלקציה בין השופטים שאתה רוצה, ואנחנו יודעים שכבר יודעים לעשות את זה, ותביא את השופטים שישפטו כרוחך, וזאת היא התוצאה.
זה באמת עובד ככה, בהכירך את השופטים, בכל זאת יותר טוב מאיתנו לפחות, יש בימין טענה שוואנס מינית השופט, אפילו אם הוא היה צבוע במידה מסוימת, עם תפיסות ימניות או שמאלניות, ליברליות או יותר שמרניות, כשהוא מגיע לכס המשפט, לבית המשפט העליון, הוא פתאום מתחיל לגלות עצמאות, קצת כמו פוליטיקאים שהדברים לא נראים באופוזיציה וברחוב, כמו שהם נראים כשאתה כבר אחראי על לעצור פיגועים וכל הדברים האלה. מה שנראה משם לא נראה אותו דבר. התחושה שלך היא שבאמת אפשר לשים אנשים שיהיו יסמנים מוחלטים של פוליטיקאים, הגם שהם אלה שבחרו בהם?
קודם כל זה אפשרי. גם האפשרות ששופט שגילה דעות שתאמו לרוחך ואחר כך ישנה דעתו, בהמשך גם זה אפשרי. אבל בנוסף, לכך שאנחנו לא רוצים לסמוך על זה במערכת המשפט, אנחנו מעדיפים שהשופטים יהיו מקצועיים, אני חושב שהעובדה שישבו בבית המשפט העליון, שופטים שמונו בגלל האידיאולוגיה הפוליטית, הם התאימו לחברי הכנסת, הם באו להם טוב והחליטו שהם ממנים אותם, זה משהו שיחליש את אמון הציבור במערכת המשפט בצורה קטסטרופלית. פשוט תחשוב מה קורה כשאתה עומד בבית משפט, אם אנחנו עיתונאים, נניח שאנחנו כותבים ביקורת על פוליטיקאי והוא מגיש נגדנו תביעת דיבה, ואנחנו מגיעים לבית המשפט לשופט שמונה על ידי הקואליציה. איך אנחנו נתייחס לפסק הדין?
כן, עידו, תגיד לסיום, במסגרת מה שנקרא השאלה הקונספירטיבית, יכול להיות שנתניהו ולוין הבינו שהרפורמה שלהם נכשלה, אבל הם לא יכולים להודות בזה, אז אומרים, בוא ננסה להעביר משהו, גם בידיעה שבגץ לא יעביר את זה, אבל לפחות יהיה לנו איך להגיד לבייס שלנו, ניסינו, אתם רואים, בגץ עוצר אותנו, זה לא שאנחנו נכנענו.
זה תיאוריית קונספירציה מאוד מעניינת, פעם ראשונה שאני שומע אותה.
אני מצאתי אותה עכשיו, עדיין שתשמע אותה בפעם הראשונה.
מה אכפת לך, מה חושבים פוליטיקאים? זה משנה לנו?
לא, כי אני חושב שאם הם רוצים להתקפל, היכולת לבוא ולהרים ידיים ולהגיד התקפלנו היא קשה.
הם לא רוצים להתקפל, איפה הבאת את זה בכלל?
לא, אני לא אומר שהם רוצים להתקפל, אני אומר שהם נמצאים במצב שבו באמת יש לחץ מאוד מאוד גדול.
הם צריכים להראות שהם מתקפלים, בסדר.
הם לא רוצים להראות שהם מתקפלים, הם רוצים שאם כבר, שזה לא יצא לפועל, שבית המשפט יעצור אותם ולא הם יעצרו את עצמם ויראו לא טוב בעיני הבוחרים.
טוב, זה נכון לכל אחד מהחוקים שלהם.
אני מסכים שזה יראה הרבה יותר טוב מבחינת הבייס, אם מישהו אחר יעצור אותם, והם עוד יוכלו להמשיך להתעלל בו אחר כך, מאשר שהם יעצרו ויגידו, טעינו, עשינו את זה מהר מדי, או הלכנו רחוק מדי, אבל אני לא ראיתי את הכוונה לעצור לאורך 3 חודשים, שבהם הייתה פשוט התנפלות, עדיין יש, התנפלות על מערכת המשפט ועל מבנה המשטר בישראל, שהיא אירוע כל כך חסר תקדים, אני לא חושב שיש את הרצון שם.
כן, תאמר לי משהו אחד, עוד פעם, במסגרת חצי קונספירטיבית, לא קונספירציה מלא מלא, בנוסחה הזו, הנוכחית שנמצאת כרגע על השולחן, מה שלמדנו לקרוא הבוקר, האם הקואליציה יכולה לפטר שופט, כי הוועדה באופן פחות תיאורטי, למרות שזה לא נעשה עד היום, יכולה לפטר שופטים. הקואליציה תוכל לפטר שופטים אם לא ייראה להם.
אז פה זה תלוי בפרטים, שהנה, אנחנו לא ממש יודעים אותם, כי לא ראינו את ההצעה, ראינו רק את העקרונות שלה. באופן שבו מנוסח חוק יסוד השפיטה היום, הוועדה לבחירת שופטים גם מוסמכת לפטר, להעביר שופט מתפקידו, ואם לא ייכנס סייג אחר, אז כשיש לקואליציה רוב, היא יכולה גם לעשות את המהלך הזה. יש פוטנציאל כזה, צריך לסייג את זה, צריך לקבוע שהוועדה לבחירת שופטים לא תוכל לפטר שופט ברוב קואליציוני. אבל עד עכשיו זה לא היה בהצעות הנוכחיות, כלומר עד עכשיו הקואליציה לקחה לעצמה גם את הכוח הזה, ואני לא אופטימי שאנחנו נמצא חריג לדבר הזה בהצעה, כשנראה את ההצעה הכתובה של חברת כנסת רוטמן.
למרות שאמרתי שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, אחרונה בהחלט, יש תנאי סף לשופטים באשר הם, זאת אומרת שבאה הוועדה, ולא משנה אם זה הוועדה הנוכחית או הוועדה לפי הכללים החדשים בהרכב הקואליציוני הבאה, מה הם מחויבים לבדוק ברזומה של המועמדים?
תנאי הכשירות הם נגזרים גם מהערכאה, כלומר רמת הניסיון השיפוטי הנדרשת משופט בבית משפט שלום, מחוזי ועליון היא מספר שנים מסוים, כמובן צריך להיות אדם ישר, תעודת יושר, לעבור קורס שיפוט שבו בוחנים את אישיותו השיפוטית של המועמד, שהוא לא כזה טיפוס קונספירטיבי כמו סמי.
הוא יכול לבוא ישירות מהסקטור העסקי בלבד?
בהחלט.
זאת אומרת פורמלית אין בעיה לקחת את...
היו כאלה בבית המשפט העליון.
אני יודע, זהו. יורם
דנציגר וחנן מלצר הם שופטים שהגיעו מהסקטור הפרטי.
זאת אומרת שבתיאוריה לפחות, עורכי דין של נתניהו, אלה שאנחנו מכירים, הולכו ואחרים, הוועדה יכולה לבחור בהם, אם היא רוצה.
זה גם רעיון קונספירטיבי מעניין.
יפה. אנחנו מלאי קונספירציה הבוקר. מי ייתן ואף אחת מהן לא תתגשם.
כן. יפה.
דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה עידו.
תודה לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
היי, כאן גל, מנכ"ל בנק 1-0. אני יודע שבאתם לשמוע פודקאסט, לא פרסומת. אז בואו נעשה את זה ממש בנקודות, אוקיי? הנה אני מתחיל. בנק 1-0, בנקאות פרטית דיגיטלית, מבוססת AI, מנהלי כספים אישיים, צ'קאפ פיננסי יומי, הלוואות, פקדונות, ריביות, ושירות 24/6. ובמילים אחרות, זמינים גם ב-3:40 לפנות בוקר. תבדקו אותי. יש עוד הרבה דברים שאני יכול לספר לכם על 1-0, אבל כמו שאמרנו, התכנסנו לשמוע פודקאסט. אז אם עשיתי לכם חשק ואתם רוצים לדעת עלינו עוד, אתם מוזמנים לפתוח חשבון תוך 10 דקות מהנייד. תנסו אותנו, אבל אחרי הפודקאסט.
שלום לאלק ג'בז'ינסקי.
שלום.
כלכלן ראשי במיטב בית השקעות. שבוע סוער בפוליטיקה מתחיל הבוקר עם החלופות החדשות של הקואליציה לשליטה בבתי המשפט בכלל ובגץ בפרט. אבל שבוע סוער מתחיל גם בשווקים. יש לנו ריבית השבוע, הדולר קופץ בתחילת המסחר הבוקר, בורסות נראה שהן בכיוון של ירידה. לא כל כך אולי בגלל מה שקורה בארץ, אבל הרבה גם בשל הסימני שאלה סביב מערכת המנכאות העולמית, עם כל החדשות בנושא הזה, משוויץ, מארצות הברית. תן לנו איזשהו סוג של תמונת מצב של השווקים כרגע.
האירועים בשווקים בעולם הם כמובן קשורים מאוד למה שקורה במערכת הבנקאית, מה שהתחיל כמקרה בודד של בנק אמריקאי SVB, התחיל להתפשט לבנקים נוספים, וגם בנקים שהיו בסימן שאלה, כמו הקרדיט סוויס, שהיו לו בעיות עוד לפני, זה לא קשורות למה שקרה בארצות הברית, פתאום משקיעים התחילו להיות מאוד מוטרדים מהגורל של הבנק הזה, והתחילו למכור מניות שלו בקצב גבוה, מה שאילץ בעצם את הרגולטור להתערב, לכפות, או לא יודע, בהסכמה, לרכישה של קרדיט סוויס על ידי בנק שוויצרי אחר, בסכום נמוך מאוד כמובן, ובדרך נפגעו כמה בעלי חוב של אותו בנק. זה המשבר שמתגלגל, בעצם זה משבר אמון, אפשר להגיד, יותר מאשר משבר שיש לבנקים איזשהם בעיות בתחום האשראי, או איזשהם נכסים רעילים. ומשבר אמון אפשר לפתור, אבל צריך אמצעים נכונים, רגולטור צריך למצוא אמצעים נכונים כדי להחזיר אמון למשקיעים.
נראה שדווקא יש נחישות מאוד גבוהה של רגולטורים ושל הממשלים לתמוך מהר מאוד ולא לתת לדבר הזה להתפתח.
נכון, אבל צריך למצוא כלים נכונים, כי לפעמים ההצלה שהיא נראית מהירה ויעילה, גורמת לאפקט דומינו בבנקים אחרים, ויש חשש כזה שבארצות הברית עוד בנקים יכולים להיפגע, אבל אני מאמין או מקווה שהרגולטורים יכולים להצליח להשתלט על זה.
כן, אני רואה, אלק, שאתה כותב בסקירה שלך שפרמיית הסיכון של ישראל עולה. תסביר לנו קודם כל, גם למאזינים שלנו, מה זה פרמיית סיכון של מדינה?
יש כזה דבר, הוא נקרא CDS, Credit Default Swap, פרמיה, שזה בעצם אם אתה מחזיק איגרת חוב של ממשלת ישראל בדולרים, לא שקלית, ואתה חושש, אתה יכול ללכת לאיזשהו בנק או גוף פיננסי, לשלם לו סכום מסוים, גובה מהסכום האיגרת חוב, ולבטח את עצמך מפני מקרה של פשיטת רגל, זה בדיוק הפרמיית סיכון. זה לא מכשיר מאוד שכיר, אבל לפעמים יש בו עסקאות, יש תקופות יותר, יש תקופות פחות, אבל הוא נותן איזושהי אינדיקציה בעצם מה הסיכון של אותו מנפיק, מדינה או חברה או עוד מישהו.
אז זה דומה למצב שבו נגיד יש לי דירה ונשבר לי החלון, אז פרמיית הסיכון, חברת הביטוח תדרוש שאני אשלם ביטוח יקר יותר, כי קל יותר לפרוץ אליי הביתה.
כן, אם אתה נמצא, אם הבית שלך לדוגמה בטורקיה, אז כנראה שעל ביטוח רעידת אדמה תשלם יותר.
כן, כן. אז אנחנו יודעים שבסוף השבוע הפרמיה הזאת עלתה, בעצם המחיר של ביטוח נגד פשיטת רגל של מדינת ישראל, לפחות בשווקים הפיננסיים, עלה. מה זה אומר? זה, אנשים חושבים שישראל יותר מסוכנת להשקעה, או אנשים חושבים שישראל תציג בעתיד ביצועים כלכליים יותר נמוכים? מה זה משקף העלייה של הביטוח?
בעצם הפעם במשבר הנוכחי, ישראל להבדיל מכל המשבר, כולל 2008, 2000, גם 2008 וכל המשברים שהיו לאחר מכן, אירופה, סין וכו, ישראל נפגעה בעקיפין. נפגענו כי כל אחד נפגע, אבל המוקד לא היה אצלנו. הפעם אנחנו כמו כולם, אפילו יותר מכולם. יש לנו גם עליית ריבית מהירה ואינפלציה, שזה די דומה למדינות האחרות, אבל יש לנו מה שנקרא תכונות ייחודיות שלנו. לדוגמה, חשיפה להייטק היא יותר גדולה לישראל מאשר כל מדינה אחרת, ולכן חולשה בהייטק פוגעת בכלכלה יותר. וכמובן יש את כל הנושא הפוליטי שהוא ייחודי לחלוטין, לא שמעתי על עוד מדינות שמעבירות רפורמות כרגע, ולכן ישראל נמצאת במוקד, והשווקים פה מגיבים, כולל את אותה פרמיית סיכון, זאת אומרת המשקיעים חוששים שאם המשבר יתרחב ויתפתח, אז יהיו פה השלכות על ה... גירעון, על האינפלציה, על גובה הריבית, השלכות שונות בתחום הפיננסי והכלכלי.
אז זהו, אז ריבית, מתי החלטת הריבית הקרובה?
בתחילת אפריל.
בתחילת אפריל, השוק מעריך עלייה נוספת של כרבע אחוז, תקן אותי אם אני טועה, האם האירועים הפוליטיים לא יביאו לכך אולי שהעלייה אפילו תהיה יותר חדה, כאיזשהו דרך לעצור עוד לפני שזה התחיל, אפשרות של, אני יודע, בריחת כספים מישראל, יציאת כספים מישראל, יציעו לנו פה ריבית טובה כדי להשאיר את הכסף בישראל בשקלים.
האמת שבדרך כלל, במרחק של שבועיים עד החלטת ריבית, אפשר כבר להגיד במידה יחסית גבוהה של ביטחון, מה צפויה ההחלטה היום בקצב האירועים בישראל ובעולם, זה נראה כמו אימור, כן, אבל כרגע באמת, הסבירות הגבוהה לדעתי זה שבנק ישראל לא ילך לעליית ריבית של 0.5% כמו שעשה פעם הקודמת, למרות פיחות של השקל ולמרות שמדד המחירים היה גבוה מהתחזית, אלא יסתפק ברבע אחוז. האם עוד שבועיים נגיע לפיחות הרבה יותר משמעותי, אז כמובן בנק ישראל יכול לשקול אופציות נוספות, עליית ריבית יותר חדה או התערבות בשוק המתח, אבל כרגע נראה שחצי אחוז זה התרחיש הסביר.
יפה. אלכס ג'ובז'ינסקי.
נמשיך לעקוב יחד איתך.
תודה רבה לך. תודה.
תודה רבה.
שלום לאמיר טיבון.
היי חברים, מה העניינים?
כתב הארץ בהרהב לשעבר, כתבנו בוושינגטון לשעבר, לכן אנחנו מדברים איתך על הנושא הזה. בעוד נתניהו אתמול בלילה עסוק עם לוין ורוטמן במתווה הריכוך, או כל השמות הבאמת עצובים של המשך ההפיכה המשפטית במילים אחרות, הוא מקבל טלפון, דרינג דרינג, מלא אחר מאשר האיש שלא רוצה לקבל אותו, נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן. וג'ו ביידן אומר לו, אחי תרגיע, איך דבר כזה בכלל קורה?
זה ממש תיאור מדויק, אני חושב שביידן מבין, וזה לקח זמן עד שהוא הבין, אבל הוא מבין שמה שקורה עכשיו בתוך ישראל, זה לא בעיה רק של ישראל, ואם ישראל מצטרפת בקרוב למועדון הלא מכובד של הונגריה וטורקיה ושאר הדמוקטטורות, זה לא התפתחות טובה למדיניות החוץ האמריקאית, ולכן הוא באמת מרים טלפון אתמול לנתניהו, והם מדברים גם פלסטינים ואיראן, אבל כשקוראים את ההודעה האמריקאית, שהבית הלבן מפיץ אחרי השיחה, ברור לחלוטין שהסיבה שהתקיימה שיחה, זה כי הנשיא רצה להגיד לראש הממשלה, תרגיע, אנחנו מקבלים איתותים לא טובים על מה שאתה מתכנן לעשות בישראל.
מאיזה בחינה? מבחינה כלכלית, מבחינה משפטית, מבחינת זכויות אדם, מבחינה ביטחונית, מאיזה?
הכל, אני חושב שזה כל החבילה סמי, וזה בעיקר העניין הזה של האמריקאים, יש צרות מאוד גדולות כרגע, יש להם תחרות עם סין, ויש להם מלחמה נגד רוסיה, ויש אינפלציה בארצות הברית, ובאמת לא חסרות לביידן צרות.
אדרבה, אז אותו... אם לא חסרות לו צרות, אז למה זה מעניין אותו? אם קהלת לא רוצה... ידחפו לא שופטים שלהם לעליון.
כי זה בדיוק העניין, כי הוא לא צריך עכשיו עוד אחת, הוא לא צריך שבנוסף לכל הבעיות שיש לו, הוא גם חוטף כל היום נדנודים לבית הלבן, מהקהילה היהודית וסנאטורים, שאומרים לו, תסתכל מה קורה בישראל, אנחנו רואים עכשיו בת ברית קרובה שלנו, מבטרת על העקרונות הדמוקרטיים שלה, וזה גם, צריך לזכור גם שאצל ביידן, הנושא של הגנה על הדמוקרטיה, הוא אחת התמות המרכזיות, אם לא המרכזית, של השלטון שלו. גם בהקשר הפנימי מול תנועת טראמפ, שהוא ניצח אותה ב-2020, ואחר כך שוב בבחירות האמצע לפני כמה חודשים, וגם מבחינה גלובלית, המאבק נגד פוטין, ההגנה על הדמוקרטיה באוקראינה, אז זה לא טוב בשבילו כנשיא, שתוך כדי המהלכים האלה, פתאום ישראל, שהיא כל כך קרובה לארצות הברית, תלך בכיוון ההפוך.
כן, תשמע, האמריקאים ידועים, יש איזה משפט שאני אוהב, שפוליטיקאים ומנהיגים אמריקאים אוהבים להגיד, שאני אומר אותו באנגלית ואחר כך את התרגום, speak softly but carry a big stick. זאת אומרת, כשמדברים, דבר בנימוס, דבר במילים יפות, דבר בשקט.
עם נבוט.
אבל תדאג שכולם יודעים שמאחורי הגב אתה מחזיק את הנבוט הכי גדול בעיר. האם זאת הייתה שיחה של speak softly, ומתי, והאם, מתי שהוא יוציא את הביג סטיק, וגם יתחיל להבהיר לישראל, לנתניהו, שזה יכול לעבור מבקשות וטלפונים באמצע הלילה למשהו יותר קונקרטי, ויש לאמריקאים הרבה מאוד דרכים, בוא נגיד, להביך את ישראל.
אז אני אגיד ככה, קודם כל, בצד האמריקאי אמרו אתמול שהנשיא הציג בכנות את הדאגותיו, שזה בשפה דיפלומטית אומר שהוא היה די תקיף. צריך גם לשים לב, בסוף ההודעה האמריקאית כתוב, הנשיא וראש הממשלה סיכמו להישאר בקשר בשבועות הקרובים. זאת אומרת, זה לא מסתיים עם איזו הזמנה לבית הלבן.
אנחנו עוקבים אחריך.
כן, בדיוק. זאת אומרת, זה קצת שינמוך של הסיטואציה. צריך לזכור, נפתלי בנט בשלב הזה בכהונותו הקצרה כראש ממשלה כבר היה עם ביידן 3 שעות בחדר הסגלגל. נתניהו תכף 3 חודשים בתפקיד ועוד אין הזמנה, ובאמת יכול להיות שהוא גם לא סס כרגע לנסוע לשם, כי הוא יקבל מקלחת קרה. השיחה הזאת זה כלום לעומת מה שיקרה אם הוא וביידן ישבו מול המצלמות. מבחינת צעדים קונקרטיים של האמריקאים, אני חושב שאנחנו נראה משהו דווקא בצד המדיני, הפלסטיני, עוד לפני שנראה משהו בהקשר של השינוי בתוך ישראל, כי הם מוטרדים מאוד גם מהקו הימני קיצוני של הממשלה בסיפור של השטחים, ומבחינתם יש קשר בין הדברים. זאת אומרת, הם שואלים את עצמם, האם השינויים האלה במערכת המשפט הישראלית בעצם נועדו להכשיר חוקי אפרטייד וסיפוח ודברים מהסוג הזה בשטחים? וזה מאוד מטריד אותם, וכמובן כאשר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', באותו בוקר שאנחנו קמים עם הכותרות האלה, על שיחת ביידן נתניהו, אנחנו גם רואים אותו אומר, שאין כזה דבר עם פלסטיני, והגיע הזמן שהבית הלבן יבינו את זה,
כן,
זה לא בדיוק תורם.
כן, תגיד לי משהו, אולי כמה מילים הכי מדהימות בהודעה, זה שהם מוכנים לעזור לנו בתהליך המשפטי, אני אפילו לא יודע באיזה
טרמינולוגיה. להגיע לפשרה, כן,
הנשיא... מה זאת אומרת, הוא ישלח את המרינס, את
היועץ המשפטי של הכוחות המאוחדים? אני דמיינתי את זה שבמקום לשלוח תקציבים ואנשים וכוחות ביטחון וסוללות פטריות, הוא ישלח לנו פשוט הרבה מאוד משפטנים אמריקאים, שיבואו ויגידו, זוזו רגע, אנחנו נסדר לכם פה את העניין.
זה, כן, זה אמירה די מעליבה, זאת אומרת, זה לא מתייחסים ככה לדמוקרטיה אחות. אתם לא מדמיינים עכשיו את ביידן מתקשר לנשיא מקרון, ששם יש את הוויכוח הגדול על הפנסיות בצרפת, ואומר לו, ארצות הברית מוכנה לסייע לכם לגבש חבילת פנסיות מוסכמת, נכון? זה לא דבר שקורה בין דמוקרטיה.
זה דבר שקורה רק כשיש זירת אסון, שמדינת ישראל שולחת משלחת שתסייע. אז הוא מזהה אותנו כאזור אסון משפטי.
או שיש אח גדול ואח קטן שבקושי יודע ללכת.
כן, זה קצת, כן, לי זה נראה קצת רפובליקת בננות כזאת, כי יש כל מיני מדינות באמריקה הלטינית, שזה החצר האחורית של ארצות הברית, שהם ממש מתערבים ברמות האלה, זאת אומרת, הם עוזרים ככה בין הממשלה לבית המשפט, לצבא, וממש מנהלים קצת את המדינות האלה מוושינגטון. ויכול להיות שיש כאן איזה רמז שככה גם תופסים עכשיו את ישראל.
כן, אתה יודע, פעם היו שולחים לנו לכלכלה, סטנלי פישר נשלח על ידי ה-IMF, ואולי על ידי האמריקאים לעזור לנו לצאת מה-400% אינפלציה.
תגידי, אבל אמיר, יכול להיות שביידן מסתכל פה באמת, כמו שאתה אומר, על הממשלה הזו שהיא ממשלה קיצונית, והוא שומע את הקולות, והוא רואה את בן גביר וסמוטריץ' ועוד כמה גורמים בקואליציה הזאת, והוא אומר לביבי, אני לא באמת רגיש לרגישויות הפוליטיות שלך, זה לא מעניין, אתה לא יכול לחרב את מערכת המשפט שלכם עם כל הכבוד לכל השותפים הקואליציונים שלך. והשאלה אם בשיחה כזו, ביבי גם אומר לו, שמע, יש לי אילוצים, יש לי פרו, זה הקואליציה שלי, זה הממשלה שלי, זה מה שהעם בחר, איך מתנהלת שיחה כזו?
אז קודם כל, האמריקאים, לפחות כלפי חוץ, נוקטים מתחילת הקדנציה הזאת של נתניהו בקו מאוד מובהק. הם אומרים, אנחנו לא יודעים מי זה סמוטריץ', ואגב, הם גם מקיימים סמי, כי שים לבויה בוושינגטון שבוע שעבר ואף אחד לא נפגש איתו. אבל הם אומרים, אנחנו לא יודעים מי זה סמוטריץ', אנחנו לא יודעים מי זה בן גביר. מבחינתנו יש בן אדם אחד בישראל שאחראי. זה נתניהו, הוא אמר שיש לו יד על ההגה, שהוא שולט בממשלה, אנחנו מצפים ממנו לטפל בכל הבעיות, אם זה אלימות מתנחלים, ואם זה דיבורי סיפוח בממשלה, ואם זה שינויים במערכת המשפט ופגיעה בדמוקרטיה, הכל עליו. עכשיו, בהקשר של השיח של ביידן עם נתניהו על קואליציות, הבית הלבן הוציא תדרוך גם אחרי ההודעה הכתובה, של אחד הבכירים בממשל, שבכלל דיברו על המצב במזרח התיכון, אבל בהקשר של השיחה בין הנשיא לראש הממשלה, הייתה שם אמירה די מדהימה, אותו בכיר בבית הלבן אומר, לנשיא ביידן יש ניסיון ארוך מאוד בעולם החקיקה, צריך לזכור, ביידן היה סנאטור במשך עשרות שנים, ואחר כך סגן הנשיא של אובמה, שעזר לפרוץ את מגעי אובמקר, אז הוא אומר, לנשיא ביידן יש ניסיון ארוך שנים בחקיקה, והוא שיתף את ראש הממשלה בכמה עצות בנושא. זאת אומרת, כאילו בא ואמר לו, לא מעניין אותי שיש לך פרטנרים כאלה או פרטנרים אחרים. בסוף, אתה צריך להביא לתוצאה שהיא מקובלת על רוב גדול בציבור, והיא שומרת על איזונים ובלמים, ומכבדת את הערכים הדמוקרטיים שהם יסוד היחסים בין מדינותינו. אלה אמירות מאוד ברורות, האם נתניהו יחליט לפעול בהתאם לעצות האלה מוושינגטון, או שהוא יסתכן בפגיעה ביחסים, זה כבר עניין שלו, אבל ביידן אמר בפירוש מה הוא היה רוצה לראות.
תגיד לי, למה ביידן התעורר דווקא עכשיו ולא לצורך העניין לפני שבוע? האם אתה יכול לשים את האצבע על איזשהו אירוע, או אני לא יודע, הצטברות של זמן שהביא לכך שהוא פועל עכשיו, הוא קיבל דיווח שזה מני טיים בחקיקה? יש איזה משהו שהקפיץ אותו יותר מכל דבר שלא היה קיים לפני שבוע נניח?
אני חושב שהכישלון של יוזמת הנשיא הרצוג הבהיר לאמריקאים שיכול להיות שהגיע הזמן להתערב, כי צריך לזכור, עד יום רביעי שעבר אנחנו חיינו בתודעה שיש כאן משבר, אבל יכול מאוד להיות שהוא ייפטר באיזו פשרה מפאיניקית שתופר הנשיא, ואני יודע שבוושינגטון וגם בניו יורק, איפה שיושבים רוב הארגונים היהודיים, הייתה תקווה גדולה שהרצוג יחסוך מהם את הדילמה הנוראית, של האם לצאת במפורש נגד הממשלה ככה על 200 קמש. הם קיוו שהנשיא יביא פשרה, ושני הצדדים אולי לא יאהבו אותה, אבל יקבלו אותה, והמשבר הזה יסתיים, ויהיה אפשר לחזור לדבר על הסכמי אברהם, ועל פתרון שתי המדינות, ועל המאבק באיראן, וכל הנושאים הרגילים של יחסי ישראל ארצות הברית. וברגע שהיוזמה של הרצוג נדחתה בגסות על ידי הממשלה, ויצא הודעה שדוארים קדימה עם החקיקה הקיימת, אז התחבר לנו וגם לצד האמריקאי שהולכים למשבר, וכאן יכול להיות שהנשיא החליט לנסות להתערב.
אז זהו, תגיד, כשאתה מסתכל על שלל הוקטורים שמופעלים על נתניהו כדי למנוע את ההפיכה הזו, יש את ההיבט הכלכלי, את ההיבט הביטחוני, את ההיבט של אנשים שמסרבים לשרת במילואים, יש את ההיבט של הקרע בעם, את ההיבט של השווקים, ויש את ההיבט של ארצות הברית. איזה משקל אתה נותן לדברים של ביידן בסך הוקטורים שמופעלים פה?
אני לא בטוח שוקטור ביידן הוא חזק יותר היום מוקטור יאיר נתניהו ויריב לוין, זה יעמוד למבחן ואנחנו נראה, אבל אני חושב שבצד של המחאה זה מאוד חשוב, כי זה מבהיר לאנשים שיוצאים כל שבוע לרחובות שהעולם מסתכל, וארצות הברית רואה את זה, והנשיא בעצמו, מתי נשיא אמריקאי יאיר על יוזמת חקיקה בכנסת הישראלית שנמצאת בשלב של קריאה ראשונה, אני לא זוכר כזה דבר, וזה מסמן לאנשים שהעולם מסתכל, כמובן ברגע שיש שיחה כזאת זה גם מעורר עוד יותר את העניין של התקשורת האמריקאית שצריך להגיד כבר מתעניינת מאוד. אני שבוע שעבר היה אירוע שהוא סוג של ימות המשיח, ביל מאר שהוא אחד הקולות הכי פרו-ישראלים בהוליווד, כן, כן, באתי להגיד באיפאק, אבל האמת זה גם לא יהיה רחוק מהמציאות, שידר אייטם ביקורתי על נתניהו, אני לא ראיתי דבר כזה אף פעם בתוכנית שלו. התקשורת האמריקאית מתעניינת, הפוליטיקאים בוושינגטון שמים לב, הנשיא רואה את זה, למחאה על כל גווניה וסוגיה, מהאנשים ברחובות ועד האנשים שלא באים למילואים, אני חושב שזה בפני עצמו מסר חשוב.
אני מסכים איתך, אני גם נוטה לתת משקל יותר גם, גם בצד של, של נתניהו, ולא רק כי אנחנו יודעים שהוא רוצה להיות אדם שאיננו נון גרטה בעולם, ואם היה לו קשה באיטליה ובצרפת, והוא לא יודע בדיוק מה יקרה בלונדון, כשאמריקה, בסופו של דבר כל הגוש הזה, כל המדינות שנתניהו ושרה רוצים לבקר בהם, הם בסופו של דבר שייכות לגוש האמריקאי, והן מקבלות את, כיוון הדרך, ודרך המבטים של, האמריקאים. זאת אומרת, אם האמריקאים התחילו לבקר את ישראל, אז באמת לא יהיה כבר בשום מקום לנתניהו איפה לבקר, למעט בוורשה ובבודפשט.
אז כן, נכון, זה, אני חושב שזה משפיע גם על נתניהו במידה לא מבוטלת, ועוד יותר מכך על הצד שנגדו, וזה כן. אולי מבחינתו בעיה הכי גדולה, כשהוא יודע שכשיוצאות כותרות כאלה על ביידן, זה זריקת עידוד להמשך המחאה נגדו.
כן, יפה, אמיר טיבון, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה חברים, להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.